אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
למרות שמדובר על 28 הרוגים, כשבאים צעירים שלנו ושורפים רכוש ערבי, לא, ברוך השם, ברוך השם, לא פגעו בנפשות, כן, כולנו צריכים להגיד, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסנו, אני רוצה מכאן לשבח לעיני כל עם ישראל את השבק ואת צהל, שהגנו ומנעו מהם לעשות נזקים יותר גדולים. אבל אני הבאתי בפנייך את החשש באופן ברור מאוד, שבפגיעה מוסרית מעין זאת, למרות שאני יכול להבין את כל הכעס, ולמרות כל האווירה של ההתפרקות של אין מלך בישראל שמתחילה מתל אביב, למרות זאת, אני מביע את החשש שדברים כאלה שומטים את הזכות המוסרית שלנו להיאחז בארץ הזאת. אנחנו נאחז בארץ הזאת רק עם אמירה מוסרית ברורה כלפי כולם, לא כלפי רוצחים. אבל כל מי שיש לו חזקת חפות, אין לנו שום זכות לפגוע בו.
שלום לכם, אנחנו שוב בהצפת, בפודקאסט שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו לוקחים אירועים מהמציאות כאן בישראל היום, ובוחנים אותם במשקפיים של המקורות, של המקרא, של מדרשי חז"ל, של ספר הזוהר. היום סוגיה מרתקת ומאוד מאוד שנויה במחלוקת, שאלת הבעלות שלנו כאן על שטחי ארץ ישראל, שאלת שטחים תמורת שלום, ואיזה זכות יש לנו להחזיק בשטחים כאן בארץ. נמצא איתי כאן אורח מכובד ויקר, הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת ההסדר הר עציון, מבחברי אמנת גביזון מדן. שלום אדוני.
שלום וברכה.
מה שלומך בימים אלה?
כמו כל עם ישראל, מקווה שיהיה קצת פחות שסעים. הצרות מגיעות מכאן ומכאן, מימין ומשמאל, ומקווה שוב שאנחנו נלך יחד, כמו שהיינו רגילים בימים הטובים.
אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי שאלת הזכות על הארץ הזו, כי כמו שאמרתי לך, אנחנו חוזרים למקורות, ואתה כל כך בקיא במקורות, בתנ"ך, בגמרא, באמת, בכל המקורות. המקרא אכזר כשהוא מדבר על כיבוש הארץ. הוא אומר לבני ישראל כשמגיעים לכאן, שהם צריכים להוריש מפה את כל העמים, לסלק מכאן את כל העמים שנמצאים כאן, ושזה יהיה רק שטח שלנו. איך מיישבים בין התביעה הקשה האכזרית הזו, לבין הצורך גם להיות הומניטריים, לבין הצורך להיות מוסריים?
כן, שאלה טובה, וקודם כל דיברת על הזכות שלנו על ארץ ישראל. אני לא מכיר בשום זכות שיש לנו על ארץ ישראל.
לא מכיר בזכות שיש לנו?
לי אישית אין שום זכות על ארץ ישראל. אני לא מכיר בזכות שיש לנו על ארץ ישראל. אני מכיר בדבר אחר, בחובה שיש לנו על ארץ ישראל. יש כאן שני צורות שיח בארץ שלנו. זה כבר המחלוקת בין הפילוסופים של המדינה, בואי נגיד, נימות ג'ון לוק ואימנואל קאנט ואחרים. האם השיח שלנו צריך להיות שיח של זכויות או שיח של חובות?
רגע, אני קוטעת אותך ברשותך, כבוד הרב, כי אני רוצה רק לצטט מהמקרא. זה לא ברור שיש לנו זכות על הארץ הזאת? לזרעך נתתי את הארץ הזאת.
זאת
חובה. אומר בורא העולם לאברהם אבינו בספר בראשית, לזרעך נתתי את הארץ הזאת.
נכון. זאת חובתו של אברהם להחזיק כאן בארץ, חובה שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו על הארץ הזאת. זוהי ארץ קדושה, זוהי נחלת השכינה, ואנחנו צריכים להפוך אותה לארץ שראויה להיות נחלת השכינה, ואם אני אצטט לך פסוקים, זה ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה, ונאמר גם ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, אחרת הארץ תקיע גם אתכם. הדברים האלה מופיעים כמה וכמה פעמים. אנחנו ממונים על כך שהארץ הזאת תוכל להיות נחלת שכינה, שתהיה טהורה מכל הבחינות המוסריות, אם זה קשור בהקמת משפחה, ואם זה קשור ביחסי בן אדם לחברו. הבחינות המוסריות כוללות עוד דברים רבים, כולל ביאור עבודה זרה, שהייתה עבודה אנטי-מוסרית מעין כמותה, זביחת הילדים לאלים וכדומה. יש לנו חובה על הארץ הזאת, את החובה הזאת אנחנו צריכים לממש. אני חש ואומר את הדברים בצורה ברורה, תבחני אותי שאני לא ממצמץ, לי אין שום זכות על הארץ הזאת, אני לא מאמין שיש לנו זכות על הארץ הזאת.
אבל כשאתה רואה מה קורה כאן, כשאתה רואה למשל את ההתנהלות הזאת מול הכפרים הפלסטינים, זאת הארץ הטובה הזו, המוסרית שאתה מדבר עליה. אתה מדבר על ארץ שהיא אור לגויים, נכון? מקום של שכינה. זאת התנהלות שמתאימה לכך?
אני מעוניין שאנחנו מדבר יותר על היסודות העקרוניים יותר. נרצחו לנו באכזריות 28 אנשים על ידי הערבים שחיים בשכנותינו, והדבר הזה, בואי נגיד, הביא לתגובה שהיא תגובה לא ראויה, והדבר השני, התחושה הזאת שכל מי שרוצה כאן יכול להתנהג באלימות, הדבר הזה מתחיל מתל אביב, אנשים מתעכבים על כבישים בשמש עם תינוקות קטנים, יכולים להתעכב שעתיים וחצי בכל מיני מקומות, נתיבי איילון או כל מיני מקומות אחרים. אני משוכנע שברגע שממשלת ישראל תרצה לפתור את זה, גם הדבר הזה יהיה יותר קל, אבל אני חוזר ואומר, למרות שיש לנו 28 נרצחים, מעשים בלתי ראויים, אני מציע שנבוא לשאלות היותר עקרוניות, יותר תולדות של דורות, של הרבה שנים, יש הרבה מה להגיד בשורשים האלה.
אנחנו נדבר על זה, יש לי גם מה להגיד בכל הכבוד לדברים שאמרת, אבל אנחנו באמת נתקדם כמו שביקשת. אז אנחנו יודעים שיש לנו את ההבטחה הגדולה לאברהם בספר בראשית, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד נהר פרת. אתה יכול לתאר לנו את הגודל של הארץ המובטחת?
זה חלום שאנחנו לא יכולים לראות את ההתממשות שלו באופק. ממילא אין כאן שום דבר אופרטיבי. ככלל אני יכול להגיד לך שהגבולות האלה מנהר מצרים עד נהר פרת, נסתכל בראשית פרק ב', אלה הם גבולות גן העדן המקראי, כלומר נחלת השכינה המקראית, כאשר אדם עומד מול אלוהיו ואדם עומד מול אשתו, מקים יחד את המשפחה בלי שום דברים חס וחלילה מסביב. אלה הם גבולות גן העדן, כרגע הדבר הזה נמצא מעבר לאופק שלנו.
אני אגיד
עוד דבר אחד.
כן.
כשלא היו הגבולות מנהר מצרים עד נהר פרת, מדובר על ארץ שהשם שלה בגלובוס צריכים לרשום אותו על הים, ואז השכנים שלה מבינים שבאמת המקום של בני ישראל הוא בים. ארץ ישראל, להגיע לעצמאות מדינית, לא הצליחה בגבולות הקטנים שלה, כלומר שלנו, ארץ כזאת היא ארץ תלותית, תלויה במעצמה, זה לא מצב רצוי, לא מצב ראוי. שוב, אני לא בא כרגע בשום תוכנית להשתלט על כל הארצות מנהר מצרים עד נהר פרת.
רגע, בוא רגע נבין על מי...
זה מעבר לכל אופק שלנו כרגע היום, מבחינת ההיגיון.
אתה אומר את העזרה הזו ולא סתם אתה עובר אותה, כשאנחנו מדברים מנהר מצרים לנהר פרת, תקן אותי אם אני טועה, זה שטח שכולל את לבנון, נכון? מגיע עד לסוריה, מגיע עד לעיראק, לוקח גם חלקים ממצרים, זו מדינה ענקית ואתה אומר... הכל בסדר, אנחנו לא מתכוונים להגיע לשם היום.
נכון.
אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך באמת לפערים שנתגלו בין השנים בנושא הזה של גבולות ארץ ישראל, כי זה מתחיל משם, ההבטחה הענקית הזאת לאברהם, שאנחנו לא מצליחים לממש אותה, וכשאנחנו מתקדמים יותר מאוחר, ובני ישראל יוצאים ממצרים, ואנחנו מגיעים לפרשת מסעי, ספר במדבר, יש הוראות לכבוש את הארץ. אבל ההוראות הזו לכבוש את הארץ, הם כבר בגבולות אחרים מהגבולות העצומים של אברהם, נכון?
אמת ויציב. ולכן בואי נתייחס עוד פעם לגבולות העצומים, ושוב נזכיר, מעבר לכל אופק סביר ואפשרי היום.
אמרת את זה וכל המעצמות נרגעו, כן.
אבל אני אסביר. אם יש משהו שאנחנו יכולים לדמות היום למה שכתוב שם בתורה, זה בשתי מילים, הסכמי אברהם. אני אסביר את מה שאני מתכוון. בתוך הגבולות האלה של הארץ, מה שנקרא, לא ארץ כנען, אלא הארץ. ארץ ישראל זה מושג מאוחר. זה מושג מספר יחזקאל, ואם כי מופיע שלוש פעמים קודם, אבל בהקשרים אחרים. כשאנחנו מדברים על הארץ, בין נהר מצרים לנהר פרת...
הארץ המובטחת, מה שנקרא, לאברהם.
הארץ המובטחת זה גם ארץ כנען. אוקיי. זה גם הארץ בין הים לירדן. אבל בואי נגיד הארץ. הארץ זה בין נהר מצרים לנהר פרת. תראי עוד, תסתכלי באטלס המקראי, תראי מי יושב שם.
מי?
יושבים שם בני ישמעאל. יושבים שם בני קטורה, כלומר בני אברהם שנולדו מקטורה. כן? כלומר, מדן במקרה, מדיין, ישבק, שוח, כל אלה. יושבים שם בני לוט שנחשבים כבנים מאומצים של אברהם, עמון ומואב. יושבים שם בני עשיו, כלומר אדום. כולם יושבים יחד בארץ הזאת, מקימים, בואי נגיד, מלכות אחת. נכון שהמלכות הזאת היא תחת שלטון ישראל, אבל לא מדובר פה על שלטון במובן השלילי של המילה שלטון, תחת הנהגה, כלומר שלטון במילה החיובית של עם ישראל, אבל כולם יושבים בארץ הזאת יחד, כל בני אברהם בתוך הארץ הגדולה הזאת. לא כל כך גדולה, אבל זוהי הארץ שניתנה להם, ואז מתפתחת מדינה שאיננה תלותית, לא בארם, לא בממלכת החיטים, לא במצרים, לא באשור, לא בפרס, לא בבבל, לא תלויה בכל הארצות האלה, כמו שהיה בימי שלמה המלך, כמו שהיה בימי עוזיהו וירובעם, לא משנה כרגע. שוב אני אומר, לגבינו כאן כרגע, משהו מעבר לכל אופק סביר, אין לנו מה לדון על זה כרגע, שום דיון, אבל שום דיון אופרטיבי.
עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך, אז על מה כן אפשר לדון? כי אתה אומר בעצם נכון שזאת הייתה ארץ מובטחת לאברהם, אל תאחזו בזה, זה כרגע לא מעשי.
כלומר, אמרתי עוד משהו, ארץ מובטחת לאברהם, אברהם עם כל בניו יום אחד יחיו בשלום בכל הארץ הגדולה הזאת.
ולמה אמרת?
ואני מזכיר, כולל ישמעאל, כולל כל מיני עמים אחרים, בני קטורה, אני לא יודע מי.
כלומר, בעצם אתה מציג פה איזה מדינה שיש בה הרבה מאוד עמים, שחיים כולם ביחד בשלום, אבל זה יהיה תחת שליטה יהודית?
שליטה לא במובן הרע של המילה, שליטה במובן של הנהגה, שליטה במובן הטוב.
כן. זה בעצם מדינה רב-לאומית, או היינו אומרים את זה, במילים של היום היינו אומרים קצת מדינה דו-לאומית?
לא דו-לאומית ולא רב-לאומית, בני אברהם.
אוקיי.
אבל בני אברהם
זה גם ישמעאל. אבל זה גם ישמעאל.
זה גם ישמעאל, הם עם משפחה אחת. אני מזכיר לך, כשלומדים בספר בראשית, יצחק וישמעאל, מי שבודק את זה היטב, רואה שחיו טוב מאוד ביחד, בשותפות. יצחק הולך לגור בבאר לחי רועי, כלומר ליד ישמעאל. יצחק מגדל בעיקר, בואי נגיד, גידולים חקלאיים, זורע, יכול לסחור בזה. ישמעאל, יש לו חברת הובלה גדולה, גמלים, כל הדברים שמסביב, והם יכולים לחיות ביחד טוב מאוד, גם יצחק וישמעאל. כשאברהם מת, ישמעאל בא יחד עם יצחק לקבור את אברהם במערת המכפלה, כלומר ליד שרה ולא ליד הגר. כלומר, הם יכולים לחיות שבולובי זרוע, ועם הכרת ההבדלים ביניהם, אבל חיים ביחד.
כן. אז בעצם אתה אומר, אם אני מתרגמת אותך לישראל של היום, למה שקורה כאן, אתה אומר, היהודים והערבים, הפלסטינים, ועוד עמים נוספים, יכולים לחיות כאן ביחד בשלום, במדינה גדולה, בגבולות הארץ הזו, אבל זה יהיה תחת שליטה יהודית. אבל זה לא קורה כרגע, אמרת, בוא נתקדם.
זה לא קורה הרגע, כן. זה גם לא קורה בעוד רגע, וגם לא מחר.
כן, אבל אתה מאמין שזה יכול לקרות יום אחד.
אני מאמין.
אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך ולשאול, אז אם אתה מלכתחילה אומר, חלק מהחלקים האלה של הארץ הזאת הם לא שלנו, ואני אומר שזה לא יכול להיות עכשיו. אז למה יהודה ושומרון כן?
יהודה ושומרון הם חלק מהארץ שבין הירדן ובין הים, אני חושב שזוהי ארצנו שאליה בנו. נכון שגרו שם פלסטינים בלבד עד מלחמת ששת הימים, אני יכול להביא לך את כל הציטוטים, הם רצו להשמיד אותנו מהראשון ועד האחרון. אני לא חושב שיש להם זכות מוסרית להנהיג בארץ הזאת, הם יכולים לגור בה, ההנהגה היא שלנו, הארץ הזאת שלנו, הם יכולים לגור איתנו היטב. אני מכיר לא מעט פלסטינים שגרים בתוכנו, הם אנשים טובים, הם מרוויחים פה, נהנים פה הרבה יותר מאשר בכל ארץ תחת הנהגה הערבית, הם יכולים להתפרנס היטב מבחינה כלכלית, הם יקבלו מאיתנו את כל היחס הטוב, כשהם מתייחסים אלינו כפי שהם מתייחסים, ונדמה לי שהוזכר פה באיזשהו מקום שהיו 28 הרוגים בחצי שנה האחרונה, ואפשר לדבר גם על דברים אחרים, ושהם לא רוצים לראות אותנו פה, אז ברור שקיימת איבה, האיבה הזאת איננה כורח המציאות. אפשר לחיות ביחד וטוב.
אבל הרב מדן, אני רוצה רגע לחזור איתך רגע למקורות, כי אני אגיד לך למה אני מקשה ושואלת. כי אתה אומר לי מההתחלה, נכון, הייתה ארץ מובטחת שהיא הייתה יותר גדולה, אבל אני מלכתחילה אומר, חלק מהשטחים האלה הם לא שלנו כרגע, אולי לעתיד לבוא. אבל אז אני מנסה להבין מתוך המקרא, האם יש לנו איזשהו צידוק לאחוז אני אשאל אותך בכוונה על יהודה ושומרון, כי זה סלע המחלוקת, כי על כך יש מחלוקת בעם.
המחלוקת היא לא רק על יהודה ושומרון. המחלוקת היא גם על תל אביב ועל חיפה.
לא, אבל זה בעיקר על יהודה ושומרון. זאת השאלה הגדולה, והקו הירוק ומעבר לקו הירוק.
טקטית, זאת לא המחלוקת האסטרטגית ולא המחלוקת העקרונית. המחלוקת העקרונית היא על אקו, והיא על לוד, והיא על יפו, והיא על כל המקומות האלה, גם על תל אביב וחיפה.
כן, אז בוא נתמקד בשותך בכל זאת ביהודה ושומרון, כי גם זה סיטואציה קצת אחרת, יהודה ושומרון, גם מבחינת היחס של מדינת ישראל, גם מבחינת היחס של אומות העולם, יש קו ירוק שעובר באמצע, וזה באמת מעניין אותי עכשיו כשאלה אינטלקטואלית, באמת, בהסתמך על המקורות. אם אנחנו כן מוכנים לוותר על כל מיני חלקים של הארץ המובטחת, לא, אני מנסה להבין האם יש איזשהו צידוק מקראי שאתה אומר לי עכשיו, משהו במקורות שאומר יהודה ושומרון זה שלנו, ויש לי צידוק מקראי או מספרות חזל או מהתלמוד, לא משנה ממה, יש לנו צידוק מהמקורות לאחוז ביהודה ושומרון.
המקורות לא מבדילים בין יהודה ושומרון לבין תל אביב. אני יכול להגיד לך שכשאת קוראת את המקרא, נחלת אבותינו הייתה בעיקר יהודה ושומרון, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, הוא ממשיך לבית אל, הוא ממשיך לחברון. ברל קצנלסון דיבר על ארץ שכוללת את חברון, את בית אל, הוא דיבר על מודיעין בהמשך. זוהי ארץ שיש לנו אליה זיקה בכל הזהות שלנו כיהודים. כשאנחנו רואים את עצמנו כבני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הזהות הזאת שלנו כיהודים מתחברת עם כל הארץ, ודאי וודאי עם יהודה ושומרון, ודאי וודאי כשבאנו לשם, לא הורשנו שום ערבי מנחלתו, נכנסנו למקומות ריקים לגמרי, קנינו מקומות בכסף מלא, ושם באנו להתיישב ולהתנחל, ורק רצינו לעשות את זה בידידות ובשקט ובלי שיתנכלו לנו.
כן, אבל הערבים לא רואים את זה ככה, מבחינתם אנחנו בהחלט הורשנו אותם, ויש גם אזורים שכן הורשנו אותם.
יש עובדות היסטוריות, ניתן ללמוד אותם. אני שוב רוצה לחזור מעבר לשאלה הפוליטית הקטנה של עכשיו, אל העקרונות. תרשי לי לקרוא לך דברים שכתב אדם חילוני, אבל כולנו מכירים ומוכירים אותו. אני אדבר על יגאל ידין, הרמטכ"ל השני, בעצם היה, מבחינה מעשית, היה גם הרמטכ"ל של מלחמת העצמאות, ארכיאולוג גדול שחשף פה דברים חשובים, ואדם שבהחלט ניתן להקשיב. אני רוצה, בואי נדבר, הוא מדבר על ירושלים, על ירושלים. אני אקריא לך דברים שהוא אומר. הוא אומר, השאלה שאני שואל באה משום הקונסנזוס הקיים בעניין ירושלים. האם נצא להילחם בכוחות הללו שרוצים לכפות עלינו פתרון העושה את ירושלים לא בירת ישראל? הוא אומר, במצב כזה אני אישית אומר, אני הולך להילחם. בשבילי לחיות בארץ כעם בלי ירושלים, אין אלה חיים, ועל כך אני מוכן לתת את נפשי. אני אומר שנית, ועל כך אני מוכן לתת את נפשי. תראי מה זה משמעותה של הזדהות יהודית, עוד בלי שפתחנו ספרי הלכה. מהי משמעות הזדהות יהודית? כאן קשורה בירושלים, אצלנו קשורה, בואי נגיד, בארץ הזאת, במקומות שבה התהלכו אבותינו, במקום, אני כל יום מתפלל שחרית, גם מהישיבה. מה אני רואה דרך החלון? את דרך האבות שבה כנראה, פלוס מינוס 100 מטר, הלך אברהם עם יצחק בנו, והוא קרא לו אבי, והוא אמר לו, הנה אני בני, והלכו ביחד לעקדה בהר המוריה. כל הדברים האלה אני רואה אותם כל יום בתפילת שחרית, על הדברים האלה אני נותן את נפשי, על היכולת שלי לקבל זהות יהודית, אני מקבל אותה ממצוות, אני מקבל אותה מקיום תורה, אני מקבל אותה מאוד מאוד ממוסר, וזה חשוב לי להדגיש לאור השאלות ששאל קודם, ואני מקבל אותה גם מן הארץ הזאת שעליה התהלכו אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, ואימותיי שרה, רבקה, רחל ולאה.
כן. הרב מדן, קודם כל אני רואה את האושר שניכר מפניך כשאתה מדבר על הארץ הזאת ואהבה הגדולה אליך. אני רק רוצה להזכיר, לא נתעכב על זה באמת, כי אנחנו רוצים פה ללכת למקורות, שיש חלקים גדולים מהעם שלא חווים את התחושה הזאת כשהם נמצאים ביהודה ושומרון, ולא חושבים שאנחנו צריכים להחזיק בכל ירושלים. זאת אומרת, צריך להגיד שזאת חוויה שאין עליה בהכרח קונסנזוס. אבל אני רוצה רגע לחזור איתך למקורות ולשאול אותך עוד שאלות שמעניינות אותי מאוד, שמתבססות על המקורות.
אני רק אענה אולי על, בכל אופן, על ההערה שלך. הקונסנזוס וההסכמה חשובים לי מאוד מאוד מאוד, ואני אחתור כל הזמן שנגיע לקונסנזוס, נגיע להסכמה, שתכבד את כולנו.
גם אם יבוא חצי מהעם ויגיד לך, אוקיי, אתה רוצה קונסנזוס, אז אנחנו מבקשים שתחזיר את השטחים. לא את גוש עציון, גוש עציון יותר נמצא בקונסנזוס, אבל תחזיר שטחים לפלסטינים, כי אנחנו רוצים יותר שלום מאשר להחזיק ביהודה ושומרון.
קונסנזוס אין פירושה, אין פירושו שצד אחד נכנע לגמרי לצד השני. קונסנזוס משמע דנים, מגיעים למשהו באמצע שכולם יוכלו לכבד אותו. חשוב לי מאוד השלום עם כל היהודים, זה חשוב לי מעין כמותו.
כלומר, רגע, אני מנסה להבין מה אתה אומר, קונצנזוס שכולם יכולים לכבד אותו. אתה מוכן לוותר על חלקים ביהודה ושומרון? להחזיר חלק מהשטחים לפלסטינים?
אני לא מוכן...
אתה מדבר על פשרה.
אני לא מוכן לוותר על כלום, אני חוזר ואומר, ואני לא מוותר. אני רוצה במסגרת קונצנזוס, בואי, נשב יחד, נראה לה נגיע, אני משקיר לך את המנת גבי זון מדן, אפשר להגיע לכל מיני דברים, בואי, ישבו יחד, נדבר, נראה לאן ניתן להגיע בשום פנים ואופן, לא לוויתור על כלל יהודה ושומרון, אבל בואי, קודם נשב ביחד, נראה לאן נגיע.
אגב, זה מעניין, כי בגבי זון מדן, תקן אותי אם אני טועה, אתם באמת רציתם להגיע לקונסנזוס, ובאתם שניכם ממקום מאוד מאוד טוב לאמנת גבי זון מדן, וישבתם שם ועשיתם עבודה מאוד מאוד משמעותית, אבל, ודיברתם על הרבה מאוד דברים, דיברתם על סוגיות של דת ומדינה, וקשרות, ונישואים וכולי, באמת עסקתם בהרבה מאוד דברים, אבל לא נגעתם בדבר הנפיץ הזה, שנקרא יהודה ושומרון. לא נגעתם בנושא הזה באמנת גבי זון מדן, למה לא נגעתם בזה?
נגענו, יש לנו פרק שלם שלא פורשם, שעוסק באדמות ארץ ישראל, אבל הספקנו לעסוק בפרק מאוד ארוך, רק באדמת מדינת ישראל, שגם איתה יש לנו היום בעיות קשות מאוד של בעלות, מזכיר לך את הגליל, מזכיר לך דברים שקיימים בצפון מערב השומרון, בתוך הקו הירוק. אני עצמי, בואי נגיד, מבחינתי הקו הירוק הוא קו שכמה שפחות קיים.
ולא דנתם בכלל במעמד של יהודה ושומרון, כי הנושא של יהודה ושומרון זה חלק מאוד משמעותי בחוסר ההגעה לקונצנזוס
נכון,
כאן.
נכון.
ומעניין אותי למה לא נגעתם בנקודה הזאת. הבעיה אז
הייתה גדולה יותר בתחום הדתי, ובואי נאמר, אם נפתור יחד את התחום שנקרא לו, אני לא אוהב את המילה הזאת, את התחום הדתי בינינו, עשינו שלב כזה חשוב, שמותר לי להשאיר גבש בגיל שלי, ומותר לי להשאיר את השלב הבא לילדים שלי.
כן. שמתם את זה בצד, וזה מעניין ששמתם את זה. בוא נלך רגע לדברים שאומר הרב עובדיה בנושא של החזרת שטחים. ערב הסכמי אוסלו. אומר הרב עובדיה יוסף דברים מאוד מאוד מעניינים, שמקוממים עליו רבנים רבים, והרב עובדיה יוסף אומר שבעצם, כשמדובר בפיקוח נפש, פיקוח נפש חשוב יותר ממצוות יישוב הארץ. זה מה שאומר הרב עובדיה יוסף, הוא מתבסס על המקורות, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני, הוא אומר בכלל, כל הנושא הזה של פיקוח נפש, זה גובר כמעט על כל המצוות בתורה, למעט עבודה זרה, שפיכות דמים ונושאים נוספים, אבל אומר הרב עובדיה יוסף, אם כשאנחנו מחזיקים את השטחים האלה, אנחנו מסכנים נפשות, ואנחנו נמצאים במצב של פיקוח נפש, אז עדיף להגיע לשלום ולהחזיר את השטחים, מאשר להחזיק בשטחים האלה. וגם הוא מתבסס על מקורות, כי הוא אומר, מצוות פיקוח נפש גדולה יותר ממצוות יישוב הארץ.
הוא לא אומר את זה בלשון שאתה אמר, את אמרת את זה בשתי דרגות מעל.
אוקיי.
מעל מה שהוא אומר. לגופו של עניין, בואי נדבר על המחלוקת בין המחלוקת, אני אומר את זה במחוצת, בין הרב עובדיה יוסף למה שקראתי מקודם של יגאל ידין. הרי אפשר היה להגיד ליגאל ידין, רגע, אבל פיקוח נפש דוחה ירושלים.
אולי הוא לא הכיר את זה, יגאל ידין, כי הוא היה חילוני.
אז מה? רגע, את לא חושבת שאנחנו צריכים ללמוד כמה דברים מהנאום הזה של יגאל ידין, ולא רק מהנאום הזה, מאות דברים שהוא עשה. אני יכול להגיד לך, במלחמת השחרור, כשלא היה כסף לקנות כדורים, זה היה פיקוח נפש לקנות כדורים. בן גוריון שלח את ליפה סוכניק, הקשר שלו אל יגאל ידין, את יודעת היטב, נכון? לקנות את אגרות לוחמי בר כוכבה שנגנבו ממדבר יהודה ונמכרו בארצות הברית, הוא אמר, זה שלנו, תביא את זה לכאן. כמה הייתה חשובה לבן גוריון המורשת, הרצף, הקשר שלנו עם הדורות הקודמים, להקים את צהל על רקע המורשת והרצף האלה. כמה אמרו על מאיר הרציון, שהוא החייל הטוב ביותר שקם מאז? בר כוכבה. כלומר, לראות את הרצף, יהודה המכבי, בר כוכבא, לפלכת מלחמות המקרא, בן גוריון הושיב קצינים בדרגת אלוף ואלוף משנה, אז עוד לא היה תת אלוף. כדי לחקור את מלחמות המקרא, כדי לחקור את מלחמות יהודה המכבי, אלוף יהודה, אלוף אביסר, תפקידו היה לחקור את מלחמות יהודה המכבי, הוציא ספר רב קרס, יש לי בבית.
כן.
מרדכי גיחון, הוציא ספר על מלחמות המקרא, אלוף אחר היה, דעתי ספר פחות טוב, על מלחמות בר כוכבא, אבל הרצף הזה והקשר הזה הוא בנפשנו כעם.
כן, אבל הרב עובדיה אומר, תקן אותי אם אני טועה, הוא לא מדבר על כך שלא צריך שיהיה כאן צבא, או שאנחנו לא צריכים להילחם, ואתה מדבר על מלחמת השחרור, שהיא באמת הייתה מלחמת פיקוח נפש, אנשים הגיעו מהשואה, ידענו שאין לנו מדינה אחרת. אומר הרב עובדיה יוסף, אני קטונתי, קטונתי.
למה להילחם? פיקוח נפש דוחה הכל. למה פיקוח נפש ידחה גם מלחמה? פיקוח נפש דוחה את אחיזתנו בארץ. לאן אנחנו נגיעים?
לא, אבל פיקוח, אבל יש הבדל בין מצב שיש... אני, קטונתי, כן? כן? אבל אני מנסה רגע להבין בעצם את הפער הזה. בין הדברים שאומר לי רב מכובד, כמו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לבין דברים שאומר לי רב מכובד אחר ורבנים נוספים אחרים. לא, לא, מכובד. אמרתי עוד רב מכובד. חס וחלילה.
כמו שלא תגידי עליי, זכר צדיק לברכה, אל תשימי אותי מכובד כמו הרב עובדיה.
אני לא אומרת עליך מסיבות אחרות, חס וחלילה, תזכה לאריכות ימים, לתמיד, לתמיד, לתמיד. אבל זה כן מעניין. כי אני קוראת את הדברים שהוא אומר. והוא אומר דברים שאתה יכול להבין את הטעם שיש בהם. כי מה אומר הרב עובדיה? הוא לא דיבר על זה שלא תהיה לנו מדינה. הוא דיבר על השטחים. הוא לא אמר לחסל את כל מדינת ישראל. אומר הרב עובדיה, אם אנחנו מחזיקים את השטחים, וכתוצאה מכך יש פיגועים, וכתוצאה מכך יש אנשים שמסתכנים כאן, אנחנו שמים אותם במצב של פיקוח נפש. והם לא רוצים להיות במצב הזה.
אני אשאל אותך.
הוא לא דיבר על לוותר על כל מדינת ישראל, הוא דיבר על יהודה ושומרון ספציפית.
מה יהיה אם לוותר על יהודה ושומרון? אני אשאל אותך שאלה תיאורטית. ואחר כך הערבים יבקשו גם חלק מהגליל. גם אז נגיד שפיקוח נפש דוחה וניתן להם את החלק מהגליל. מה את אומרת? לדעתך.
לא.
לשיטתך.
לדעתי לא. לדעתי לא, אבל לדעתי, כן, קטונתי, כן? אבל לדעתי, בסיטואציה שנוצרה כאן, נוצר מצב שיש הבדל גדול בין יהודה ושומרון למן המצב בגליל. יש את השטחים שנכבשו בתום מלחמת השחרור, ההגדרה של מה שהייתה מדינת ישראל בתום מלחמת השחרור, ויש את השטחים שנכבשו ב-67, שעליהם יש סלע מחלוקת מכל הבחינות, גם מבחינת החלת החוק הישראלי, גם מבחינת היחס של העולם למקומות האלה. אתה אומר, אני רוצה לצמצם בקו הירוק, אבל הקו הירוק קיים, גם אם נרצה לצמצם אותו. ואמר הרב עובדיה יוסף, אוקיי, כאן כן, אבל את השטחים האלה, אם תמורתם יהיה כאן שלום, ויהיו פחות סכנות, ויהיו פחות פיגועי טרור, במובן הזה מצוות פיקוח נפש גוברת על מצוות יישוב הארץ.
הנימוק של פיקוח נפש, אם תבדקי אותו, שייך בגליל כמו ביהודה ושומרון. אבל אני רוצה לחזור ואומר, מה בעצם הצורך שלנו להילחם על הארץ הזו? מאיפה הוא בא? כל מלחמה היא בגדר סכנה לפיקוח נפש.
מאיפה זה בא באמת?
זהות יהודית קשורה לכמה גורמים, לא רק ארץ ישראל. אני האחרון שאגיד לך שזהות יהודית קשורה רק לארץ ישראל.
כלומר, אפשר לקיים זהות...
קשורה לקיום מצוות, קשורה למושר, קשורה להקמת משפחה, קשורה להמון דברים. או בואי נגיד להרבה דברים. קשורה גם לקשר שלנו לארץ הזאת. הקשר שלנו לארץ הזאת היה חשוב.
אבל אני לא מדברת איתך על הארץ הזאת, אני מדברת איתך על הגבולות של הארץ הזאת.
כי
כבר בשיחה הזאת, סליחה כבוד הרב, אנחנו כבר צמצמנו, המקרא משנה את הגבולות כל הזמן. יש את הארץ המובטחת, יש את הארץ שבני ישראל צריכים לכבוש, יש את הארץ שהעולים מבבל צריכים לכבוש, ואני רואה שהגבולות כל הזמן דינמיים, אז אני אומרת, אז למה פה יש התעקשות על חלקת ארץ מסוימת?
אני אתאר לך את מה שקרה בציבור שלנו, והציבור שלנו זה לא רק מה שנקרא הציבור הדתי-לאומי, זה גם ציבור מסורתי ענק. מה הייתה משמעות המפגש עם ירושלים, ירושלים המזרחית, בואי נגיד ככה, ירושלים, עם ירושלים הגדולה, מה הייתה משמעות המפגש עם הר המוריה, מה הייתה משמעות המפגש עם חברון, עם בית אל, עם דברים שדיבר עליהם ברל כצנלסון.
כן.
אני כבר לא מביא לך שום רב. מה הייתה משמעות המפגש הזאת לזהות היהודית שלנו? הנה, אנחנו כאן בארץ אבותינו ואימותינו במקום הזה. מה הדבר הזה תורם לזהות היהודית שלנו? והמאבק על הזהות היהודית הוא מאבק שלך ושלי אותו. איתו מאבק. אני לא בא לשכנע אותך שבגלל זה את תסכימי עכשיו לכל מיני דברים שמבחינה פוליטית לא מתאימים לך, אבל אני רוצה שתביני את הקשר בין המקומות האלה, חבלי הארץ האלה, לבין...
אני בהחלט מבינה את הקשר הזה, כבוד הרב.
עוד, עוד כן, שני סליחה, משפטים.
בהחלט, סליחה.
אני אספר לך סיפור שמבחינתי הוא מופלא ביותר. מתי הייתה מלחמת יום הכיפורים? כמה זמן?
50 שנה בדיוק.
50 שנה. הפלוגה שלי במלחמת יום הכיפורים, עד היום יש לנו קשר, ידידות גדולה, התכתבויות יחד, היינו ביחד בטקס. מתי? מתי נלחמנו? לפני 50 שנה, ליקד אותנו בצורה בלתי רגילה. במה אנחנו מלוכדים כל כך? הצעה שהציעה הממפה שלי, חילוני למהדרי. ניתן יחד שיעור תנ"ך בזום. עבדך הנאמן במקרה הזה נותן את השיעור הזה. מסגרת השיעור הזה שאני נותן, יהושע, עם כל הבעיות המוסריות, והוא ביקש לעסוק בזה בגלל הבעיות המוסריות, אנחנו עוסקים בזה, מנסים לפצח, מנסים לפתור, אני לא קבלן של תירוצים, גם לי יש בסופו של דבר כמה קושיות.
אדוני מדבר על ספר יהושע?
אני מדבר על ספר יהושע.
בוא רק נזכיר, כי לא כולם בקיאים בתנ"ך כמוך, אבל בוא נזכיר רק במילה שספר יהושע.
ספר יהושע, אנחנו לומדים אותו יחד.
שהוא מדבר על כיבוש הארץ. זה הרגע שבו הם כובשים את הארץ.
זה מה שהמפה ביקש ללמד, לומדים אותו יחד, דתיים חילונים. לא זה מה שבאתי להגיד.
רגע, אני רק רוצה להגיד, כבוד הרב, רק כדי להסביר שבני ישראל, בספר יהושע, בני ישראל נכנסים לארץ, וכובשים את הארץ לפעמים באכזריות רבה, יש שם כל מיני הנחיות, אבל זה הסיפור של ספר יהושע, אוקיי.
בואי נגיד, השאלה של לפעמים באכזריות רבה אני חולק, אבל בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד יחד ספר יהושע. אני אזכיר לך שהעמים האלה, כשעם ישראל הגיע הנה, רוב, כמעט כל המקומות, תקפו את עם ישראל בסופו של דבר, והמלחמות היו בשדה הפתוח ולא בערים, בערים לא היו, לא היה לעם ישראל יכולת להילחם, כי הם היו הורים מבוצרות, אבל הם תקפו את עם ישראל בשדה הפתוח, יכול לעבור איתך מלחמה, מלחמה.
Okay.
אבל מה שרציתי להגיד לך זה דבר אחר. אנשים שומעים שיעור בזום, כולנו עם תנ"ך, ואומרים, רגע, 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 רוצים לראות את המקומות האלה. בעזרת השם, שבוע הבא אני עושה עוד סיור, היה לפני כן סיור. איפה היו הסיורים האלה?
איפה?
הסיורים האלה לא היו בתל אביב. סיור ראשון היה בבקעת הירדן בשישה מקומות, שבדקנו, כולל המקומות שכנראה עם ישראל נכנס משם, וכולל מקומות שקרו כל מיני דברים. בעזרת השם הסיור הבא, אנחנו נתחיל אותו בנבי סמואל, להשקיף על גבעון, שלא הצלחתי לקבל רישיון כדי להיות שם. אנחנו נמשיך משם, נהיה בכמה מקומות, חלקם בתוך הקו הירוק, חלקם מחוץ לקו הירוק. כשרוצים ללמוד, כשאנחנו רוצים להזדהות עם המקרא, עם סיפורי המקרא, עם גדעון, עם שחי באופרה, שנמצאת בו, נגיד, למרגלות הגריזים, לא רחוק מהיישוב יצהר, לא משנה כרגע, כן, שאנחנו רוצים להזדהות עם אישים אחרים במקרא. לקחתי תלמידים שלי לעשרות סיורים במקומות האלה, שם אתה מרגיש את מה שחשו אנשי הפלמ"ח, כשהלכו, ואת יודעת את זה טוב, לפחות כמוני ומן הסתם יותר, מה היה להם בתרמיל? לאנשי הפלמ"ח?
מה?
תנ"ך.
תנ"ך. הרב מדן, ובכל זאת, עם כל הדברים האלה והשמחה הגדולה, אני מנסה להבין, אני באמת שואלת שאלה תם. למה מצוות יישוב הארץ זה לא מצווה, למשל, בתרי"ג מצוות של הרמב״ם?
שאלה טובה.
מצוינת. תרי"ג מצוות... להבנתי הצנועה, זה הבסיס של היהודי. לוקח הרמב״ם, הרמב״ם הגדול, ולא מכניס לתוכם את מצוות יישוב הארץ.
אני לא חושב שניתן להעביר היה מהרמב״ם, אבל כדי שאנחנו עכשיו נלך ללמוד את העקרונות של הרמב״ם במניין המצוות, זו שאלה לדעתי מסובכת מדי לתכנית שלנו, אני יכול להגיד לך, הרמב״ן מונה את מצוות יישוב הארץ.
הרמב״ן, הרמב״ן, לא הרמב״ם.
הרמב״ן זה רבינו משה בן נחמן, הוא חשוב מאוד, אנחנו מקבלים כמובן גם דברי הרמב״ם, הסיבה שהרמב״ם לא מונה, נאמרו לזה כמה נימוקים, אני לא בטוח שזה מתאים לתוכנית הזאת, שוב אני רוצה לחזור, אנחנו חשים היום, כמו אנשי הפלמ"ח, כן. לא בדיוק הינוכי תפילין כל יום, שהלכו עם התנ"ך ביד, דרכו חברו לכל המקומות האלה, וכאן חשוב לי להגיד לך משהו, באותם 19 שנים, מדינת ישראל קיימת כבר 75 שנים, רק 19 מתוכם, יהודה ושומרון לא היו, לא היו בתוך מדינת ישראל. אני זוכר, אני זוכר, עיר האבות, באר שבע. עקרו את השם הזה מחברון לבאר שבע, כדי להרגיש שאנחנו חלק מהעניין הזה.
באר שבע בגלל אברהם.
כן. עקרו את קברי דוד מהמקום שהם נמצאים, ואנחנו יודעים היום בעיר דוד, והעבירו את זה להר ציון. אבל זאת הייתה עקירה, מדבר יהודה. כשאני הייתי צעיר, מדבר יהודה היה האזור של עין גדי, עם השיר הנפלא על עין גדי ומצדה, זה לא מדבר יהודה. מדבר יהודה הוא מדבר יהודה העליון, זאת בקעת ים המלח. רק קראו שם אחר, כדי שנרגיש שאנחנו קשורים עם התנך. אבל אי אפשר ללכת עם הדברים האלה כשהם רק בכאילו. הקשר האמיתי שלנו אל מדבר יהודה, אל מזמור בתהילים, כל כך חשוב מזמור לדוד, ביותו במדבר יהודה. אלוהים, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אני רוצה, אני מרגיש את הדברים האלה. כשאני לוקח את התלמידים שלי למדבר יהודה, ששם יסתובב דוד המלך, שהוא, במה שקוראים היום, מעבר לקו.
אבל הרב מדן...
וגם כל הפרשיות האחרות, ניקח את כל פרשיות המקרא שנמצאות בארץ ישראל, בספר שופטים, בספר שמואל, ב-80% נמצאים בתוך המקומות האלה, זה חשוב לנו, זה יקר לנו. אני אומר לך שוב, הקונצנזוס עם יהודים חשוב לי יותר, אבל אל תדרשו ממני להתקפל עד הסוף בגלל שיש יהודים שזה לא נוח להם. זה חשוב לכל היהודים המסורתיים שהם פה בסופו של דבר, אני חושב, הרוב בארץ הזאת. ואני עכשיו לא דן על רוב מיעוט ועל כל השאלות האלה. תעשי משאל, תגלי כמה הרבה יהודים רוצים שאנחנו נשאר לא רק בירושלים, גם בגוש עציון, בחברון ובעוד מקומות שנמצאים מצפון לירושלים.
אבל אני עדיין מנסה ברשותי, ברשותך הרב, מכיוון שזה גם מה שאנחנו עושים כאן בהצפת הזה, אני רוצה רגע לחזור למקורות. יש פה עוד עם שרוצה את השטח הזה. אנחנו באים עכשיו, אתה מדבר מליבו, מרוחו של העם היהודי. הכל טוב, הלוואי ויכולנו לחיות בכל המקום הזה. אתה יודע מה? הלוואי ויינו יכולים להיות כמו בהבטחה של אברהם, מנהר הפרת עד נהר הנילוס. הלוואי. אבל מה לעשות שיש פה עוד עם, צאצאיו של ישמעאל, בנו השני של אברהם, שרוצים בדיוק את אותה חלקת הארץ שלנו. הם רוצים בדיוק את אותה חלקת הארץ, והם מאמינים שהיא מגיעה להם. ואני שואלת אותך, איזה תשובה אתה נותן להם? אתה יכול להגיד, אני רוצה את זה כי זה שלי ואני מבינה הכל, אבל יושב פה עוד עם, יש פה איזושהי מציאות של עם אחר, שאומר, זה מגיע לנו. אנחנו היינו פה והיינו פה קודם. איזה תשובה אתה נותן להם?
בואי, נתחיל מהמשפט האחרון שלך. הם לא היו פה קודם. תקראי את מסע התענוגות בארץ הקודש של סמואל קלמנס או מרק טוויין. זה הפסדונים שלו.
אבל כשאברהם הגיע לכאן, היו פה עמים אחרים.
כשאברהם? רגע, את רוצה שאני אחזור עכשיו לעמים שהיו לפני אברהם?
לא, כי, אוקיי. אבל היו פה עמים.
היו פה עמים אחרים.
כל השנים היו פה עמים אחרים.
שהתורה אומרת, כי גם את בניהם ובנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם, התורה מתארת, אגב, הדילקת על זה, דיברת שפיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה ושפיכות דמים, גם כאילו הריות.
נכון.
היו פה השאלות האלה שעליהם נאמר, ותטמע הארץ והפקוד עוונה עליה, הקדוש ברוך הוא בנחלתו לא היה מוכן את החטאים האלה, הוא אמר, אתם מופקדים על הארץ הזאת. שוב, יהושע שלח להם מכתבים, היה עם שלם, חז"ל מגדירים אותו הגרגשי, שפנה, והלך, הקימו ארץ נהדרת בקרטגו, הפיניקים. הלכו לקרטגו, הקימו ארץ נהדרת, היו מעצמה אדירה ששלטה על כל הים התיכון. מזכיר לך את ימי זרובל וחניבל. אגב, הם זבחו ילדים לקורבנות בקרטגו, שנמצאת בצפון אפריקה, ליד טוניס.
אבל הישמעאלים...
הם זבחו ילדים לקורבנות. אני מדבר במאה השלישית לפני הספירה, במאה ההלניסטית.
כן, ואתה אומר, כבוד הרב, אתה אומר, את הדברים האלה, בני ישראל שהגיעו לכאן, היו צריכים למגר עבודה זרה, הקרבת ילדים, הקרבת קורבנות, את כל אלה היינו צריכים למגר כדי לעשות כאן ארץ, איך קראת לה? מקור השכינה. אבל הישמעאלים ישבו כאן, לא עשו את הדברים האלה, והם באים אליך ואומרים, כבוד הרב, אנחנו רוצים בדיוק את אותם מקומות שאתה רוצה. תסביר לנו למה לך יש זכות ולנו אין.
לאובדן הזכות המוסרית להקים כאן מדינה על ידי הערבים, החל מחאג' אמין אל חוסייני ושיתוף פעולה שלו עם היטלר, הוא רצה לבנות כאן תאי גזים ולהשמיד את היהודים שהיו כאן. ומה הוא עשה כאן ליהודים? אני לא רוצה להזכיר מה שקרה ערב מלחמת ששת הימים, הרצון שלהם יום יום ושעה שעה, לא של כולם, אבל הם מהווים איזו אוכלוסייה תומכת לפחות פסיבית, להשמיד אותנו, פשוט להשמיד אותנו. הם לא נעצרים בגבול הקו הירוק, בואי נאמר את האמת, הם הולכים לכל מקום, הם עשו לנו את זה בתל אביב, הם עשו לנו את זה בחיפה, הם עשו לנו את זה בירושלים, גם בירושלים המערבית, ובכל מקום. ואני אומר, כשאנחנו מדברים על הזכות מוסרית, קודם כל שיוכיחו שהזכות הזאת מגיעה להם. כשהם יוכיחו...
איך הם יוכיחו את זה?
מה?
איך יוכיחו שהזכות מגיעה להם?
שיתנהגו בצורה אחרת.
שיפסיקו את הטרור מיד?
שיפסיקו... אני לא אומר מיד, יפסיקו אותו בשבוע הבא, אז נתחיל לדבר על זה בשבוע הבא. לא נתחיל לדבר על הזכויות שלהם בארץ הזאת, לפני שהם יוכיחו מבחינה מוסרית למה הם ראויים. אחרי שהם יוכיחו, הזכרתי לך, אנחנו יכולים לחיות במדינה אחת שלובי ידיים. אנחנו היום חיים עם ערבים בגוש עציון, שלובי ידיים, כן. מחובקים, נמצאים איתם יחד, הם מתפרנסים יחד איתנו, נותנים להם טרמפ, כן. לוקחים אותם, ואנר ואני נמצא אצלם, אני יודע, נפצעו שני ילדים בתאונה, אני הולך לכפר שלהם.
כן, אבל כל
לבקר,
זה...
לבקר, אני מנחם שם אבלים, אני הולך לחתונות שלהם.
אבל כל זה, כל המדינה הזאת, הדו-לאומית הזאת שאתה מדבר עליה, כי אתה מדבר בעצם...
לא תהיה מדינה דו-לאומית.
לא תהיה מדינה דו-לאומית?
מדינה דו-לאומית, משמעות שלה אחרת לגמרי.
כן, אבל אתה אומר, אנחנו נחיה עם...
בוא נגיע לצרות של מדינה דו-לאומית.
אוקיי, אבל אתה אומר, אנחנו יכולים לחיות פה במערבים בשלום, אבל זה יהיה רק תחת שליטה יהודית.
אני לא... בוא נאמר, שליטה יהודית, הם יוכלו להיות כל מיני דברים. קודם הם יוכלו להיות שרים. את יודעת איך אנחנו מתייחסים לערבים אזרחי המדינה.
אתה מאמין שפלסטינים יכולים להיות שרים בממשלה?
קודם כל, אני מאמין שאם הם ירצו לחיות אותנו באחווה ובשלום, אני מאמין שהם יוכלו להתקדם הרבה, אגב, גם היום.
אוקיי.
אני חוזר, הם מתקדמים אצלנו, מבחינה כלכלית ומבחינת תפקידים, הרבה יותר מאשר בארצות ששולטים שם ערבים,
הרב...
יוכלו להגיע להרבה דברים, קודם כל, שיסכימו לחיות איתנו בשלום, לכבד אותנו ולכבד את קיומנו.
הרב, אני רוצה ברשותך, שיחה איתך כל כך מרתקת, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה ברשותך שאלה אחרונה.
כן.
כי, כמו שאמרת, זה לא ברור שיש לנו זכות על הארץ הזאת. הזכות שלנו על הארץ הזאת היא רק אם אנחנו נהיה עם מוסרי, מוסרי, ואני מזכירה שכבר היו מפה כמה וכמה גלויות. עם ששומר משפט, עם שנותן צדקה, עם שנוהג בכבוד כלפי האחרים וכולי. האם אתה חושש בנקודה הזו שאנחנו נמצאים כאן היום? אני חוזרת שוב על המקורות, אל ההבטחה הגדולה, שאנחנו הולכים ומאבדים את האחיזה ואת הזכות המוסרית שלנו על ארץ ישראל?
חס ושלום.
לא.
חס ושלום, אני מוכרח לתת לך סיפור אחד קטן.
בקצרה.
כן, בקצרה. קיבוץ, אם אני לא טועה, צופה, זה קיבוץ מלי של השומר הצעיר, נכון? יצא לי פעמיים לבקר שם, לאחרונה, בקיבוץ, עם השמאלנים האלה. הם הקימו שם מפעל בלתי רגיל, שהם מעסיקים שם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מאיתנים, מעין כרם, מהמוסדות, אפילו נערי גבעות. כדי לשקם אותם, בדקתי את זה, כמה מוסר ראיתי שם. ברוך השם, אני רוצה להגיד לך, כל היום אנחנו מקשיבים לתקשורת, לראות כמה אנחנו אנטי מושרים. אין לך מושג כמה דברים אני יכול לספר לך, על מוסד שלווה אצלנו, על התייחסות אצלנו לזקנים ולכל מיני אנשים אחרים. יש כל כך הרבה דברים מוסריים ויפים בארץ הזאת, כל כך הרבה גילוי אחווה. כל הזמן אנחנו מתארים שיש כאן, שמתנהלת כאן מלחמת אחים, ומצטטים כל איזה מישהו שם, אני לא יודע ממה, ואומר, כן, אנחנו במלחמת אחים, זה נכון. יש כאן המון שילובי ידיים, בהמון דברים. אני חושב שמבחינה מוסרית אנחנו נמצאים במדרגה שלא זכותנו, אבל שהשם ישיר בידינו את חובתנו על הארץ הזאת, ואנחנו נמשיך להיות בה ביחד, ונמשיך לדאוג ליכולת המוסרית שלנו לקיים את החובה שהשם הטיל עלינו כאן.
אני מאוד מודה לך, הרב יעקב מדן, תודה רבה לך.
שלום גם לך, תודה רבה.
סיימנו עוד פרק של ההסקט בזמן הזה. מירב קדוש הפיקה, טכנאי הסאונד רמי פליקס, צילום נתן פישביין, גרפיקה ועריכת וידאו שלומי אשר, תאורה שלומי תורג'מן, ניהול תוכן שימי אביגד. הפרקים של ההסקט בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנך או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע.